אנחנו למדנו בחלק הראשון של המאמר לגבי מה הייתה הכנה למתן תורה. הכנה למתן תורה היה קריאת ים סוף. מדוע? מכיוון שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא רצה שיהודים יוכלו על ידי מצוות להחדיר ולחבר קדושה אלוקות עם הבריאה, להוריד את הקדושה של עולם האצילות לעולם העשייה, ובעיקרון יש כאן בעיה שיש פרסה מפסקת בין אצילות לבריאה, זה הבחינת המלכות, עולם הדיבור, זה מפריד, מפסיק. אז הדיבור הזה נקרא ים, נקרא ים סוף, כי הוא הדרגה הסופית, סוף כל המדרגות. אז כדי לאפשר את מתן תורה, אז מה זה הקדוש ברוך הוא קרא את הים? פתח את ההלם באסתר, ואז נהיה ערוץ פתוח, אפשר להמשיך קדושה מלמעלה למטה. אבל מה יהיה לעתיד לבוא, לפני ביאת משיח, זה לא מספיק. כל הערוץ הפתוח הזה שיש מאז מתן תורה או לפני כן, מאז קריאת ים סוף, לקראת הגילוי שמשיח צריך לגלות, זה לא מספיק. צריך לעשות פעולה נוספת שזה נקרא בקיאת הנער. אז מה זה הנער? שאותו צריך לבקוע. זה אומר כך אדמו"ר הזקן. אך הנה, כמו שכדי להיות קבלת התורה ביום לעשותה, כמו שכדי לקבל תורה שזה היום לעשותם העניין של קיום המצוות פה בעולם הזה, אז מה הייתה ההכנה? היה צריך להיות תחילה, מה היה ההכנה לפני כן? קריאת ים סוף. ומה המטרה של ההכנה הזו? כדי שיוכל להתאפשר הגילוי של האלוקות בבריאה. כך, אותו הדבר בענייננו, כדי להיות התגלות פנימיות התורה לעתיד לבוא, כדי שמשיח יוכל לגלות את פנימיות התורה כשהוא יתגלה, אז מה צריך להיות ההכנה לכך? צריך להיות והניף ידו על הנהר. אז אנחנו צריכים כרגע להבין מה זה הנהר הזה, שהוא בעצם מהווה איזה מחסום, ולמה צריך את הנהר הזה לבקוע כדי שהמחסום הזה ירד. כדי להבין מה זה הנהר, אז קודם כל אנחנו ננסה להבין מה זה הנהר, על איזה נהר מדובר. והנה נהר פרט, והוא נהר פרט. כשמדובר על הנהר, שהנביא ישעיהו אומר והניף ידו על הנהר, הכוונה היא לנהר הידוע בתורה שזה נהר פרט. למה דווקא נהר פרט? הרי בתורה כתוב שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, כתוב בתחילת ספר בראשית, והפסוק אומר שוויה לארבעה, הוא מתחלק לארבעה נהרות, הגיחון והפישון והפרט והחידקל. אז למה אנחנו אומרים שדווקא מדובר כאן על נהר פרט, יש הרי עוד שלושה נהרות? אז הוא אומר, דכתיב, כשמגיע בתורה לפרט את שמותם, שמותיהם של הנערות, אז שמגיע לנער הרביעי, מוסיפה התורה מילה שהיא לא כותבת אותה בנערות הקודמים. מגיע לנער הרביעי, כתוב הפסוק, והנער הרביעי הוא פרט. מה זה הוא פרט? המילה הוא, לכאורה, היא לא, היא מיותרת, היא לא כתובה בקודמים. אומרת על זה הגמרא, ואמרו רז"ל על פרק בת הבכורות, אומרים על זה בגמרא במסכת בכורות, הוא, למה כתוב בנהר הרביעית המילה הוא? דמעיקרא, הוא זה אומר שהוא הנהר הבסיסי, דהיינו. הרי כתוב בהתחלה ונהר יוצא מעדן. אחר כך כתוב שהנהר יתפצל לארבעה ראשים. את הנהר הזה הוא יקרא לשבע נחלים. אבל קודם כל אנחנו רוצים לדעת על איזה נהר מדובר. אז מדובר, כתוב בתורה שהיה נהר אחד, הוא יצא מעדן. והנהר הזה אחר כך יתפצל לארבעה נהרות. אז הנער הבסיסי הראשון שהוא יצא מעדן, זה נער פרט. כל אחד מהנערות הנוספים יש בו בעצם חיבור של נער פרט. היינו, נער פרט התפצל לעוד שלושה, אבל מהו הנער האם? מהו הנער הבסיסי? נער פרט. לכן אומרים, הנער הרביעי הוא פרט. דהיינו, זה אותו נער שעליו נאמר בחינת ונער היוצא מעדן. אז הנער הזה, שהוא נער פרט, עליו נאמר והניף ידו על הנער. מה עניינו של הנער ברוחניות? יש נער בגשמיות, נער מים. אבל מה עניינו ברוחניות? מה זה עדן? חוץ מזה שנגיד בפשט, שיש עדן שזה שם של מקום, ומהמקום הזה שנקרא עדן יוצא נער, בנוסף לכך יש את המשמעות הרוחנית. מה המשמעות הרוחנית של המושג עדן? ומה המשמעות הרוחנית של המושג נער? והנער יוצא מעדן, על מה מדובר? אז הוא מסביר, הוא אומר כך, והוא, כשמדובר על הנער, מתכוונים לאיזה דרגה, והוא בחינת בינה. הנער הזה הוא הדרגה של בינה, שהיא בחינת מחשבה שלמעלה מהדיבור. יש את הנער, זה נקרא אותיות המחשבה. דיבור זה גם אותיות, אבל דיבור זה אותיות נמוכות. דיבור זה אותיות כבר שממש ב... יורדות למטה, ומגבילות את הרעיון השכלי הרבה מאוד לדיבור, זה לבוש חיצוני. מחשבה, שבמחשבה מתבטא הרעיון, המחשבה דבוקה לשכל, היא בדרגה הרבה יותר גבוהה. המחשבה לכאורה לא מסתירה כמו שהדיבור מסתיר. ועל כן, לכן קוראים למחשבה נהר. למה קוראים למחשבה נהר? מה הקשר בין המילה נהר למילה מחשבה? כי המילה נהר זה מלשון, בלשון הקודש, שרוצה להגיד שמשהו זורם באופן תמידי, את אומר, כמו שאת אומר, נוהרים הרבה אנשים למקום. רבו שנוהרים, באים ובאים ובאים בלי הפסקה. המילה נהר זה מראה על זרימה ללא הרף, ללא הפסקה. מה זה קשור לעניין של המחשבה? שהמחשבה אינה נחה. המחשבה זה לא כמו דיבור. דיבור בן אדם מדבר, ובן אדם שותק, לא חייב לדבר כל הזמן. אבל מחשבה, אין כזה מציאות שמחשבה לא עובדת. מאז שהוא נולד, כל ימי חייו, המחשבה כל הזמן רצה. אינה נחה ושוקטת, ונמשכת תמיד. אז לדבר כזה שזורם ללא הרף, קוראים לו נהר. הוא כל הזמן מתקדם וכל הזמן רץ. ועל כן נקרא נהר שנמשך תמיד. מלשון, מה שורש המילה נהר? רואים את זה בלשון התורה, כתוב, ונהרו אליו כל הגויים. אז מה זה ונהרו אליו כל הגויים? שיזרמו ויגעו ויגיעו כל הזמן. מה שאין כן, הים, הים הוא לא כמו נהר. בגודל הים הוא מאוד גדול לעומת הנהר. אבל מבחינת התנועת המים, יש הבדל גדול בין הנהר לים. שהים נקרא בתורה, כשנבראו הימים, איך כתוב בספר בראשית? מקווה המים. מה זה מקווה המים? זה כמו מקווה גדול. מה זה מקווה? דקבו וקיימו. שהכל עומד באופן שקיים במקום, אין זה, יש גלים בים. אבל הים, המים עצמם של הים הם עומדים, לא כמו נהר שהוא כל הזמן זורם ומתקדם. והוא, זה ההבדל בין נהר לים. הים זה הדיבור, אז אמנם הוא הרבה לעומת הנהר, אבל הוא בעצם נקרא עומד. לעומת המחשבה היא הבסיס, היא יותר גבוהה מהדיבור, הוא נקרא נהר, למה? כי הוא לא מפסיק אף פעם. והוא, הים מהו בחינת הדיבור. אז נחזור חזרה עכשיו לנהר הזה, שעליו נאמר, והניף ידו על הנהר. וזהו, נחזור לפסוק בבראשית שמדבר על הנהר, נהר פרת. כתוב, ונהר יוצא מעדן. מה הכוונה ונהר יוצא מעדן? שיוצא ונמשך תמיד מבחינת עדן. עדן, עדן זה הדרגה, עדן זה הדרגה הגבוהה, הדרגה האלוקית, שהוא נקרא עונג האלוקי העליון, ומהעדן יוצא ונמשך נהר. יוצא ונמשך נהר, מה הכוונה נהר? זה כמו שאדם יש לו הבנה בעניין מסוים, יש לך את ההבנה, עכשיו אתה מתחיל לחשוב על זה, להתבונן בזה, להתעמק בזה. ומתי שהבנת טוב את הרעיון, איזה תחושה יש לך בעת שהבנת את הרעיון? יש לך עונג אמיתי. כתוב בתניא שגן עדן זה תענוג הנשמות שמתענגים בהשגתם, זה הלשון. אז העדן זה החוכמה, הנהר זה הבינה. הנהר יוצא מעדן, יש את החוכמה, נקודת החוכמה, זה כמו המעיין, הוא נקרא חוכמה, כי המעיין זורמים ממנו, המים יכול להיות בטיפות. המעיין מתקדם ונהיה מזה נהר גדול. עכשיו הנהר זורם, הנהר הוא ריבוי גדול לעומת הטיפות של המעיין, זה כמו המחשבה שנמשכת אחרי החוכמה, וזה הנהר הגדול. והנה המחשבה, עכשיו עם המחשבה, אם נסתכל איך שזה אצל הבן אדם, יש לו מחשבה שדבוקה לתובנה שלו. המחשבה לא אחורה, לא מסתירה על התובנה. מילא הדיבור, הדיבור מגביל. כשאתה מבין משהו, אתה רוצה להוריד את זה למילים, אז שורדת את זה למילים, המילים מגבילות, מסתירות. אבל המחשבה לכאורה היא יותר פנימית, יותר גבוהה. אז מה צריך את המחשבה הזו גם כן לבקוע? ובמילים אחרות נשאל, איך אפשר להגיע להשגת משהו יותר גבוה ממחשבה? אנחנו הרי יודעים שכדי להשיג דברים, אתה רוצה להשיג עניין מסוים, אז מה הכלי שלך להשיג את הדבר? אתה צריך לחשוב. אם לא היה לך אותיות המחשבה, לא היית יכול לחשוב על שום דבר. לא היית יכול להשיג שום דבר. אז לכאורה זה תנאי הכרחי. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך מחשבה. באים אומרים לעתיד לבוא, משיח ילמד תורה את כל העם, יצטרכו לקחת את המחשבה הזו ולבקוע אותה. דהיינו, המחשבה הזו גם מסתירה. צריך משהו יותר גבוה ממחשבה. איך אפשר לקלוט משהו יותר ממחשבה? אז הוא אומר כך. והנה המחשבה היא גם כן מבחינת אותיות. גם מחשבה, למרות שמחשבה זה יותר עדין מדיבור, אבל המחשבה זה גם אותיות. איך אתה חושב? אתה חושב עם אותיות, אתה חושב באנגלית, אתה חושב בעברית, אתה חושב בשפה זו, בשפה זו. מחשבה זה גם אותיות. והם גם כן רק מבחינת לבושים לעצם החוכמה. המחשבה זה גם לבוש. דיינו, הרעיון שאתה מבין בשכל, איך אתה מבין אותו באמצעות המחשבה שאתה חושב על זה. אבל באמת זה אותיות כמו הדיבור. אתה לא יכול להגיד שמחשבה ודיבור זה אותו דבר, כי דיבור הוא יותר חיצוני ויותר גלוי, יותר ממשי, מחשבה יותר עדינה, אבל יש ביניהם צד משותף. מה המשותף? זה אותיות וגם זה אותיות. אלא שהוא לבוש פנימי יותר. המחשבה היא קצת יותר עדינה, יותר פנימית. אבל מכל מקום, הוא גם כן רק מבחינת לבוש. ואליהם לגבי עצמיות החוכמה היא לעל. גם המחשבה היא מעלימה את העניין. כמו למשל, אפשר לראות שני אנשים שמבינים את אותו רעיון בדיוק. שני מבינים אותו דבר. עכשיו אתה אומר להם, תחשבו על זה ותגידו לנו מה חשבתם. אז זה יגיד את זה באותיות כאלה, זה יגיד את זה באותיות כאלה. זה יגיד יותר אותיות, זה יגיד פחות אותיות. למה? אבל הבנתם את אותו דבר בדיוק. למה כשזה יורד למחשבה, אז כל אחד חושב על זה באותיות אחרות? כי האותיות הם מכניסים את הרעיון לתוך מסגרות מוגבלות, ואצל כל אחד יש את האותיות שלו. אז האותיות של המחשבה, למרות שהם עדינים יותר מהדיבור, אבל יש להם חיסרון שמה הם עושים האותיות, הם מגבילים. לכן, כמה זמן ייקח לך לחשוב על רעיון שלמדנו היום? נניח, תיקח את המאמר הזה, והניף ידו על הנער, ואיך תשב ותחשוב על התוכן שכתוב כאן. אז להגיד את המילים, להגיד את המילים ייקח לי חצי שעה. אבל לא להגיד את המילים, תחשוב על הרעיון, תחשוב. היכול להיות שזה ייקח לך 5 דקות, 10 דקות, או שניות, כן? תלוי אם אתה רוצה לחשוב על כל הפרטים או רק על הרעיון בכללות, אבל המחשבה עצמה, אמנם היא יותר עדינה מהדיבור, דהיינו מחשבה של 5 דקות יכולה להכיל חומר הרבה יותר מאשר מילים. כי מה שאתה חושב בחמש דקות, אתה יכול להגיד את זה במילים, אתה צריך להגיד את זה במילים שעה או יותר, אז היא יותר עדינה, אבל עדיין היא אותיות, היא עדיין מקבילה, היא עדיין מסתירה, על דרך הנעל באותיות הדיבור. רק שאין העלם כמו באותיות הדיבור, נכון? זה לא באותו רמת העלם כמו דיבור, אבל עדיין מעלים ומסתיר, מצמצם. זאת אומרת, נגיד ככה, נגיד בעל פה את העניין. אם אדם, אתה רוצה שהוא יקלוט משהו על ידי אותיות, אז אם אדם יקלוט משהו על ידי אותיות, זה דבר שלוקח זמן. לוקח זמן. אתה רוצה עכשיו לתת לו במחשבה, שידמיין במחשבתו כמה ספסלים יש כאן. תסגור את העיניים ותחשוב כמה ספסלים יש כאן. תנסה להיזכר ותנסה לחשוב. אז זה דבר שיקח לך כמה שניות, אבל זה ייקח לך זמן. אבל אם יפתחו, יבואו לבן אדם, יגידו לו, תפתח את העיניים, תראה כמה ספסלים יש פה. אז כמה זמן ניקח לו בראייה אחת של הבזק אחד, כמה ספסלים יש פה? זה לא דבר שלוקח זמן. זה לא דבר שלוקח זמן שהוא צריך אפילו לחשוב על זה. זה פשוט תמונה אחת שאתה מצלם. אז היחס שבין קליטת משהו על ידי מחשבה, לבין קליטת משהו על ידי ראייה, זה בכלל לא אותו יחס. בראייה אתה יכול לקלוט ריבוי עצום של פרטים בהבזק אחד, שזה בכלל בלי יחס למחשבה. אז אם כך יוצא שיש לנו כאילו 3 רמות. יש, אתה מעביר למישהו את העניין לידי דיבור. אתה מספר לו, מתאר לו כמה. אז אם אתה מעביר לו לידי דיבור, זה הדיבור ממש מסתיר ומקביל ומצמצם, כי כמה אתה יכול להבין מתוך התיאור שהוא רק ידבר. אז דיבור זה אותיות שמקבילים. הקדוש ברוך הוא מה עשה לפני בקריאת ים סוף? אמר, הגילוי האלוקי יהיה לא על ידי דיבור. ניקח את הים, נוריד את הדם, את הים. יהיה גילוי יותר גבוה. מה זה הגילוי יותר גבוה על ידי דיבור? כמו אותיות המחשבה. נער, זה הרבה יותר נעלה. במחשבה אתה יכול לקלוט כמות הרבה יותר גדולה. אבל עדיין מחשבה זה עדיין גבול מסוים. כי משיח יבוא, אם הוא יגלה, יצטרך לגלות את התורה על ידי אותיות, אז זה גם ייקח הרבה זמן, וגם אתה לא יכול לכולם באותו זמן, באותו רגע, אתה לא יכול לקחת הרבה אנשים ולמד אותם באותו שנייה את כל העניין, כי גם מחשבה זה אותיות. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא לפני שמשיח יבוא? הוא ייקח גם את הנהר וגם אותו הוא יבקע. ואז מה זה אומר ברוחניות? איזה סוג גילוי יהיה? איך הגילוי יהיה? לראייה. משיח ילמד תורה את העם לא על ידי אותיות, לא על ידי אותיות של דיבור ולא על ידי אותיות של מחשבה, אלא פשוט העניינים יהיו אצלנו כל כך בפשטות כמו שאנחנו רואים. אז אם אתה רואה את הדבר, אז אתה יכול, מיליון אנשים שיעמדו ביחד, ובהבזק של שנייה כל המיליון אנשים קלטו עניינים נפלאים על ידי רמת ראייה. אז זה הדרך ש... כי אם זה לא יהיה על ידי ראייה, אם זה יהיה על ידי אותיות, זה תהליך ארוך שלוקח זמן, וזה בלתי אפשרי, ובלתי אפשרי את כולם באותו רמה וכדומה. אבל זה נקרא שלפני ביאת המשיח יהיה את העניין הזה של בקיעת הנהר, שלא יהיה שום מעלם, לא אותיות של דיבור, גם לא אותיות של מחשבה, ואנחנו בעזרת השם נמשיך.